עכשיו ב-103 FM ורדה רזיאל ז'קונט 103 FM
רדיו 103, ערב טוב, אנחנו כאן עם האורח שלנו, לפני כן נגיד שהמפיקה מאירה פרץ, אחראית על השידור שקד מורג, ועל הדיגיטל ירון זאבי. האורח שלנו מורן צור, אתה כתבת ספר שנקרא קקטוס, אבל נדמה לי שהנושא שלנו יהיה משהו שהוא מעבר לספר שלך. בעצם אתה מספר על אהבה, על מוות ועל חוסר ההשלמה שלנו עם האובדן, עם הפרידה מאנשים שמתים לנו. אתה הקמת סטארט-אפ, לא יאומן, אני לא האמנתי שאתה באמת מספר סיפור אמיתי, על יצירת קשר בין המתים לחיים. הגדרתי את זה נכון?
ערב טוב ורדה, ותודה שהזמנת אותי. הגדרת מאוד נכון, Safe Beyond, הסטארט-אפ בזמנו שבניתי לפני יותר מעשור, עסק ביכולת שלנו להיות נוכחים בחיים של האנשים שאנחנו אוהבים, גם אם רק בצורה דיגיטלית, גם לאחר שכבר לא נהיה פה בסביבה, ובהחלט סיפרתי עליו בהרחבה, ועל כל המסע סביבו, בספר קקטוס, שכתבתי לזכרה של אשתי.
תראה, לכאורה אתה מתחיל בעצם במותו של אביך, ואתה מתחיל את הספר במין אירוניה, כלילה, אבל אחור בלב שמשאיר אביך, ואתה מספר על הפגישה עם אהובת לבך, שתהפוך להיות אשתך, שעומדת על כך שהיא לא רוצה ילדים.
כן, קקטוס מעלה, קקטוס הוא סיפור אהבה, אבל הוא קודם כל ספר על החיים עצמם. הוא סיפור מסע, הוא מסע על פני שני עשורים, והוא מעלה הרבה סוגיות, אני חושב שיש בהם גם היבטים פסיכולוגיים, ואולי זה אפילו משך אותך אל הספר, שתוהה באמת על חוויות שאנשים עוברים, ומה באמת מניע את המחשבה שלהם, ועוסק הרבה ביכולת של מחשבה שלנו לברוא מציאות, והילה מתמודדת עם עבר מורכב שגורם לסוגיות שונות בחייה ולא להתפתח במסלול הרגיל של כל האנשים.
בוא אני אשאל אותך, מעבר לזה שאנחנו נדבר עוד מעט על הסטארט-אפ המהפכני שיאפשר חיי נצח דיגיטליים, וואו, אז לפני כן, אני רוצה להתייחס לפרק שבו הרומן הגדול שלך עם אשתך נפרם. אתם נפרדים, ואתה נוסע להגשים את חלומך להקים בר במקסיקו. בעצם למה אתם נפרדים?
למעשה, לערן, לגיבור הספר, יש הרבה מאוד חלומות. היה לו קודם כל חלום למצוא אהבה, וכשהוא מכיר את הילה, הוא מרגיש שהוא מצא את אהבת חייו, והוא מצא את הדבר הנכון, ובאמת החיים מתקדמים בכל המסלול הנכון.
אבל הוא נפרד ממנה.
נכון, אבל לפני כן עוד מתקיים מסע חובק עולם, בו הם מטיילים באוסטרליה, ובאמת עפים על החיים, והחיים מחייכים אליהם. ואז לאט לאט, ככל שהחיים מתקדמים, ערן שבתור בחור צעיר אף פעם לא התעניין בילדים, לפתע מגלה שאילה לא מוכנה להביא ילדים לעולם, ואפילו לא מוכנה לדבר על הנושא, וזה הופך להיות איזה סוג של טאבו שאי אפשר לדבר עליו, והנושא הזה מדיר שינה מעיניו, וגורם לו, למרות שהוא יודע שהיא אהבת חייו, לשקול האם הרומן הזה יכול להתפתח ולהוביל כאילו למשפחה.
אוקיי, אז אנחנו מגיעים לפרידה, משהו בקשר הופך להיות שטוח, לא מעניין, הוא נוטש, הוא נוסע למקסיקו להגשים חלום להקים בר. ובמקסיקו, אני גם רוצה לציין שהספר מלא כולו נסיעות לחוץ לארץ. יש איזה אי שקט. ישראל, האי הקטן הזה, לא מספקת את הגיבור. אז הוא מתרוצץ המון. טוב, אבל במקסיקו נגלה אליו אביו. בואו נתחיל בעצם בחוויה של קשר עם האבא. אותו אבא שמת עליו. אבא שהשאיר חור בלב.
נכון. הגעגוע של ערן לאביו לא מרפא. עוד לפני ההגעה למקסיקו, ערן כל הזמן באמת מרגיש איזושהי תחושת החמצה, שמאחר ואביו נפטר כשהוא היה רק בן 25, הוא כל הזמן חוזר לשאלות שלא הטרידו אותו כשהוא היה צעיר יותר, ומתחילות להטריד אותו עכשיו ככל שהוא מתבגר. איך בוחרים זוגיות נכונה? איך אפשר לשכנע את בת הזוג להביא ילדים לעולם? הוא נתקע בכל מיני שאלות.
אז רגע, אבא הוא מי שיענה על השאלות? דווקא אבא?
ההצעה הייתה חסרה. זה מה שערן הרגיש בלב, ההצעה חסרה. אביו היה איש הצעה, תמיד הייתה לו את ההצעה הנכונה, בזמן הנכון ובמקום הנכון, והחוסר זה מה שמטריד את ערן, והוא מבין שבשבילהם כבר מאוחר מדי.
אוקיי, אז אנחנו מגיעים לשלב של המון סמים. אתה יודע, תאר לי את התהליך שאתה מתאר בספר, שאני גם שמעתי עליו שהוא קורה בחיים. תסביר לי מה קורה עם הסם הזה, עם איווסקה. אני קראתי על זה, אני שמעתי על זה, אתה מתאר את זה, וזאת אולי נקודת מפנה.
נכון. ערן למעשה היה מאוד מאוד בתקופה שקדמה עוד לתחילת הספר, והוא מסופר עד כמה ערן התרחק מסמים אפילו קלים כמו מאש, כי הוא היה עסוק בקריירה בשוק ההון, שהוא התחיל אותה והצליח בה, ולמעשה באוסטרליה היו לו התנסויות ראשונות קלות של שימוש במריחואנה, אבל במקסיקו, נוכח איזושהי התגלגלות של דברים שלא נספר אותה כדי לא להרוס לקורא, מגיעה איזושהי סיטואציה שבפסטיבל מהמם אל החוף הפסיפי, ערן מתנסה במשקי איווסקה, שהוא בעצם שיקוי שנקרא מדיסן, הוא למעשה סוג של תרופה, מתייחסים אליו הילידים המקומיים תמיד, ונועד בעצם לאפשר לך חוויה רוחנית מאוד חזקה ומאוד משמעותית, וזה בדיוק מה שרן חווה שם, בהשפעה של סם איווסקה, ולמעשה הוא לראשונה ממש מרגיש שהוא רואה את אבא שלו כאילו הוא קיים עדיין שוב בעולם, ומבין שאולי אנחנו לא מבינים שום דבר, ואולי יש בעולם הזה רבדים שהם נסתרים מפנינו, והוא לא מבין אם זה מוחו מתעתע בו, או שמדובר בחוויה אמיתית, ולמעשה הוא הוזה את אביו לראשונה, והוא כמה תובנות משמעותיות מתגלות לו שם, והוא מבין שאולי יש דרך, יכולה להיות דרך חדשה, למצוא קשר עם העולם הבא, גם בלי לטפח מחשבות שווא, ולעשות כל מיני תקסים כאלה ואחרים.
אז רגע, אמנם אביו, אני קוראת לזה במרכאות, מייעץ לו לחזור לאהבת חייו.
נכון.
כלומר, במוחו הוא חווה את אביו, נותן לו עצה שמאפשרת לו, אני לא חושבת שאני עושה ספוילר,
כן.
מאפשרת לו לחזור לאהבת חייו.
נכון.
אז אתה יודע, מכאן אולי באמת נחזר לדבר באמת המוזר, שכשאני קראתי, אני לא ידעתי אם אתה ממציא, הוזה, או מספר סיפור אמיתי. כי בעצם, אני קראתי בקריחה עליך, אני רוצה לקרוא משפט אחד. מורן צור, זה אתה, האורח שלי, הוא מייסד הסטארט-אפ Safe Beyond, ומבוסס על סיפור אמיתי. סטארט-אפ Safe Beyond, שהוא בעצם נועד לקשר עם עולם המתים.
נכון, אנחנו ל-Safe Beyond קראנו בעצם, למעשה הייתה חברת הביטוח האמוציונלי, ביטוח חיים אמוציונלי הראשון בעולם. אנחנו למעשה אמרנו, תחשבי רגע, איזה מסוג מוצרי ביטוח, זה הרי עולם כל כך קר ומנוכר. ואמרנו, מה הביטוח היחיד בעולם שאת עושה אותו מבלי שום רצון או שום כוונה לקבל תמורה עבור עצמך? רק ביטוח חיים. ביטוח חיים למעשה הוא נועד ממקום של אהבה, לדאוג לאנשים שאנחנו אוהבים, שיהיה להם איזשהו גב כלכלי ליום שבו לא נהיה עוד בסביבה.
נכון.
איך זה יכול להיות שאנחנו נדאג להם רק כלכלית, אבל לא נדאג להם גם רוחנית, נפשית, ולתמיכה בכל כך הרבה רבדים נוספים שהם יצטרכו מאיתנו, והגעגוע וההיצה וכל אלה יהיו חסרים להם כל כך כשלא נהיה פה כבר בסביבה. מה אם לא נזכה להיות בחתונה של הילדים שלנו, ובעוד מהוראות מאוד מאוד חשובים, שאנחנו יודעים לחזות שבהסתברות מאוד גבוהה יקרו. אנחנו רק לא בהכרח יודעים האם אנחנו נזכה להיות שם במאורעות האלה. ובאותם ימים, במאורעות הגדולים האלה של החיים, בוודאות אנחנו נהיה חסרים להם יותר מתמיד, ואפשר לשנות את התמונה הזאת, כי אנחנו לא נוכל, אין לי את היכולת עדיין לקיים חיי נצח אמיתיים עם גוף פיזי בעולם הזה, אבל חיי נצח דיגיטליים זה משהו שבעידן שלנו היום מתאפשר.
אז רגע, האמת, אני זוכרת שלפני המון שנים, אני כתבתי מאמר בתור שלי בידיעות אחרונות. עכשיו, מעניין, לא חשבתי על זה כשקראתי את הספר, אבל עכשיו שאני שומעת אותך, אני נזכרת שאני כתבתי מאמר, ובו ביקשתי בצוואה שלכם, לידיכם, תגלו את הסודות, את סודות חייכם. לא ביקשתי ייעוץ, לא האמנתי שאתם ההורים, או מי שעזב אותנו, אהבת חיינו, יוכל לתת לנו ייעוץ. אבל אולי הוא כן ישאיר לנו את פתרון התעלומות שקשורות לחייו. אז תכתבו מה היה באמת.
אני חושב שזו סוגיה מאוד מעניינת, שהספר מתעסק איתה גם כשהזכרת את באמת שאלת אותי בהתחלה למה הילה לא רצתה ילדים. זה היה סוד שהיא לקחה. והנושא של
זאת
סודות...
זאת אשתך. נכון. אתה מדבר על אשתך האהובה, שבהתחלה אתה מאוד שמח שהיא לא רוצה ילדים.
נכון.
אתה אומר, איזה כיף שלא נתעסק בטיטולים.
נכון.
ואתה אפילו מתנתק מחבר שלך שנולד לו ילד. אתה אומר, על מה אני אדבר איתו? הוא יספר לי על השן... שצמחה לילד שלו, לתינוק, סלידה מילדים, יש בתחילת הספר.
כן, זה לא סלידה מילדים, זה ההתמקדות של ערן בספר, בשלבים האלה, ואת מרשה לי לקרוא לו ערן, כי גם אם הוא מבוסס על סיפור חיי האמיתי, ערן הוא שונה ממני קצת. ואני חושב שערן... מתעקש, ערן מאוד מפוקס. מאוד מאוד מפוקס ומאוד מוכוון מטרה. מטרות מאוד מניעות את ערן, והוא כרגע רוצה להתמקד ברגע שהוא מצא את אהבת חייו, כשהוא הכיר את הילה, הוא אומר, עכשיו כל מה שנותר לי, זה להמשיך לטפח קריירה, הוא מאוד הישגי, מאוד חשוב לו ההצלחה שלו בקריירה, והוא רוצה לפתח קריירה בשוק ההון, וילדים נראים לו בסך הכל בתור איזשהו מכשול שיעקב אותו כרגע מהמטרה.
כמעט מטרד, הייתי אומרת.
נכון, באותו שלב בחיים. אבל ברגע שאילה לא רוצה ילדים, בשלב שהוא מתחילים לחיות יותר ביחד, ומאחר והוא מתגעגע כל כך לאביו, ומבין את המשמעות של איך יכולה להיות משפחה בלי ילדים, אז זה מתחיל להציק לו.
ומעניין, כאילו בחוויה שלו, אביו אמר לו, אתה צריך ילדים. אז כאילו, דרך ההתחברות עם אבא, שאיננו בחיים, הוא מגיע למסקנה שהוא צריך ילדים. ילד.
אבא תמיד נוכח. אבא של ערן תמיד נוכח. גם כשהוא כבר לא נוכח פיזית. אגב, אני חושב את זה עכשיו, אני, מורן, חושב את זה באופן כללי על כל המתים. המתים ממשיכים להיות נוכחים וללוות אותנו, גם אם זה, גם אם הם לא השאירו הודעות מאוחסנות בסטארט-אפ סייף ביונד, וגם אם הם, הם אצלנו בלב, הם חלק מהחיים שלנו, הם אצלנו בראש, הם בתת מודע. התת מודע שלנו מסוגל להביא דברים לרמת המודע, והם כל הזמן איתנו.
אוקיי, זאת כאילו נחמה, אבל בכל זאת בספר, אתה לא מסתפק באמירה הזאת. ואתה, מורן צור, אתה לא מסתפק באמירה הזאת, שהאדם שאהבנו ונטש אותנו, ובמקרה הזה אנחנו נגיע לשיא של הספר, שזה, אני מבינה, קרה בחייך, שאשתך האהובה מגלה שהיא חולה בסרטן, גידול גדול במוח, והספר בעצם עוסק, חלקו האחרון, בפרידה ההכרחית שתהיה בינו לבין אהובתו, לבין אשתו.
יש שלב של השלמה, וגם זה אנחנו יכולים להגיד, הוא לא ספוילר של הספר, אני אלמן והספר מבוסס על חיי האמיתיים, וזה נכון, זה לא מה שעושה ספוילר, אבל הספר הוא, אני אומר שוב, באמת, הוא החיים עצמם, הוא מסע, ספר מסע, על פני שני עשורים, שאפשר לחשוב ולחוות אותו, תדמייני, כמו נסיעה בכביש פטלטל במהירות 120 קמ"ש. הוא משתדל לעבור, החיים קורים לאירן ואילה בעוצמה מאוד מאוד גבוהה, לטוב ולשלילה. יש שם המון המון הצלחות והמון חוויות מאוד מעצימות, ויש הרבה מאוד רגעי משבר.
אבל אתה יודע מה, בכל זאת, החידוש, אם קיים חידוש בספר, זה ההחלטה על איך נהיה בקשר גם כשלא נהיה.
נכון.
אז זה בעצם הסטארט-אפ. ובעיניי זה היה, כשאני קראתי, אמרתי, טוב, זה שני אנשים יכולים להגיד, אנחנו נהיה בקשר גם כשאחד מאיתנו ילך לעולמו. אבל אתה מספר על סטארט-אפ שהוא אמיתי ושהוא ניתן למחירה. רגע, אז הקשר בינינו החיים לבין אלה שהולכים מאיתנו, וכרגע זה כבר לא אבא אהוב, אלא זה אישה אהובה שלא הייתה אמורה ללכת, ונוצר, את קורא לזה safe beyond, וזה משהו שאני התקשיתי להבין, והזמנתי אותך שתסביר לי על מה אנחנו מדברים.
safe beyond הייתה למעשה פלטפורמה של תדמייני כמו מעין כספות דיגיטליות, שבהן אנחנו יכולים להשאיר מעין צוואה רוחנית. אגב, הנשיא לשעבר יצחק נבון אפילו השתמש בשירות והשאיר את ממש את הודעת הפרידה שלו אצלנו מאוחסנת בסייף ביונד. הודעה שאנחנו לאחר לכתו התייעצנו עם משפחתו כמובן, והראינו להם מפאת כבודו, גם קודם כל העברנו דרכם, ואחרי זה הם נתנו לנו אישור להפיץ אותה לעולם, כי הוא השאיר הודעת פרידה מן העולם. אז יש כאלה שירצו להשאיר הודעה פרידה אולי כללית מן העולם, אולי אנשים שהיו מוכרים, והיה להם משהו לומר שחשבו שציבור רחב התעניין בו, אבל הרעיון היה בעיקר לאנשים הקרובים לנו, לאנשים שאנחנו באמת אוהבים, ולכל אחד מהם הייתה יכולת להשאיר כספת יהודית עבורם, שבתוכה יוכלו להיות מאוחסנים נכסים כמו סרטוני וידאו, מכתבים, תמונות, דברים שאנחנו נרצה לומר להם, בעתיד הרחוק, לאחר שכבר לא נהיה בסביבה, רק בהינתן שקרה אירוע מסוים. מה זה אומר? יכול להיות אירוע מקונן שאנחנו יודעים שצפוי לקרות בעתיד, כמו חתונה של ילד שאולי התחתן בוודאות יום אחד. אנחנו לא יודעים אם זה יהיה, היום אנחנו לא יודעים אם זה יהיה עם גבר או אישה, הכל אפשרי היום וזה בסדר גמור, אבל אנחנו יודעים שבוודאות כנראה הילד שלנו ימצא בן זוג גם הוא יום אחד.
בוודאות?
אנחנו מקווים.
תרשה לי להטיל ספק.
אני מקבל את הספק, אבל אנחנו יודעים שיש הסתברות גבוהה, שהוא גם אם לא יצעד מתחת לחופה, יחווה מערכת זוגית משמעותית. ואנחנו יודעים ברמת ודאות גבוהה, שוב, אלא אם כן מלאך המוות יתדפק גם על דלתו, חס וחלילה, שהוא יגיע יום אחד לגיל 40, או גיל 30, או גיל 18, כל נקודת ציון בעתיד שיש לה משמעות. אנחנו יודעים, אולי הוא ירצה לדעת מה ההורה שלו חשב, איך לצלוח את משבר גיל 40 בצורה הכי טובה, או מה לעשות בגיל 18, כשבישראל הוא, לפחות רובנו, נאלצים להתגייס אל הצבא.
אוקיי, תראה. אנחנו מגיעים לנקודה שבה גם אנחנו צריכים לצאת לחלק השני של השיחה שלנו. אנחנו מגיעים גם לספקות הגדולים שלי לגבי, הייתי אומרת, המבנה הזה. אז זה מאוד מעניין, כי מצד אחד זה מרגיע, מצד שני יש לי שאלות קשות. האם באמת זה יכול להיות? אז טוב, אנחנו מדברים על הקשר בין החיים למתים. זה כמעט וואו, אבל...
יש פה דברים שאנחנו רוצים להיזהר, לא לעשות ספוילרים, אנחנו רוצים כן. שהקוראים יקראו, ואני חושב ש... יש דברים שהם, אני חושב, ללא ספק, נקרא להם mind blowing, או באמת...
אז נראה, אנחנו כבר אמורים לצאת, ונחזור עוד מעט למורן צור, מחבר הספר קקטוס, כשקקטוס היא מילה חשובה. עוד מעט נחזור. חזרנו למורן צור, מחבר הספר קקטוס, עם התהיות שלנו על הדבר הכל כך חשוב, וכל כך, הייתי אומרת, צובט את הלב, על הקלת הפרידה שלנו, מאנשים אהובים, שעוזבים אותנו, ועוברים לעולם אחר, ומתור אדם חילוני, אני אומרת, הם יחדלו להתקיים, הם לא יהיו, ואותי נורא מפחידה המחשבה, שכבר אי אפשר לדבר.
אני פעם חשבתי כמוך, בדיוק אגב, בשני היבטים, גם אני אדם חילוני למדי, אני מניח שזה היה בולט גם בספר, ועל אף הציניות שיש לערן כלפי הדת וכלפי מנהגים שונים ועוד כל מיני דברים שקורים, ותהליך שנפתח כבר בהתחלה, יש לו ביקורת קשה על הממסד הדתי ועל הקבורה שחייבת לעבור דרך הדת בישראל, עדיין ערן לאט לאט בתור איש שוק ההון רציונלי הולך ועובר תהליך של התחזקות ברמת האמונה, לא ברמת הדת. הוא הולך ולאט לאט הוא מרגיש שהוא נהיה יותר חכם כשהוא מבין דבר אחד, שבעצם אנחנו, העובדה שאנחנו לא רואים, לא שומעים או לא מבינים דבר מה, לא יכולה בהכרח לערער על קיומו. וזה משפט שהוא מדבר על אלוהות מבחינתי באופן כללי. אני לא מבין את המושג אלוהים, אולי הוא נמצא בתוכי, אולי זה משהו אמורפי אי שם בחוץ, אבל אני כן מאמין שאנחנו לא הכל יודעים.
באיזשהו שלב מופיעה מטפלת בתטא הילינג. קראתי את זה ולא הבנתי. מה זה? על מה אתה מדבר?
אז אני אסביר קצת על תטא הילינג, כי אני בדיוק כמוך לא הבנתי מה מדובר עוד לפני שנתקלתי. תטא הילינג למעשה סוג של טיפול אלטרנטיבי שיסדה בחורה אמריקאית בשם ויאניה, והיא למעשה מדברת על היכולת שלנו להעביר בעצם, שיש הרבה מאוד דברים שמאוחסנים לנו בתת מודע, ומשפיעים על דפוסי התנהגות שלנו. ועל ידי הצפה והבאה של דברים מתוך התת מודע אל הרמה המודעת, יש לנו יכולת לטפל בהם בצורה הרבה יותר טובה. זה עד לרמה שמי שעוסק בזה מאמין שיש לנו יכולת לטפל גם בחולי פיזי ממש, על ידי שינוי דפוסי חשיבה. כי גם הרפואה המערבית בהרבה מאוד מובנים, מטפלת אך ורק בסימפטומים. היא לא מטפלת הרבה פעמים במקור הבעיה. ואנחנו מאמינים, מי שמטופל ומטפל בתטא הילינג מאמין שעל ידי הבנת הבעיה ושינוי דפוסי החשיבה, אנחנו מסוגלים לתאים שלנו להגיב בצורה אחרת.
זה אגב, לא דומה לפסיכואנליזה בעצם?
אני חושב שבהרבה מובנים כן. אני חושב שבהרבה מובנים העולמות האלה כן משיקים. אני חושב שיש הרבה פעמים ביקורת לכל מיני שרלטנים כאלה ואחרים שמנסים שיטות טיפול כאלה ואחרות ולתת הבטחות. לנו מעולם לא ניתנה הבטחה שזה יציל את הילה כשנסענו לטיפול, אבל למעשה כשהילה מתחילה לעבור את הטיפול בתטא הילינג, דרך פלטפורמת סקייפ שהייתה בזמנו עוד לפני עידן הזום, כי היא מטופלת אצל מישהי בסינגפור ששמענו עליה, בחורה ישראלית אבל שחיה בסינגפור באותה העת, ולמעשה ב-MRI הראשון שאנחנו אחר כך הולכים אחרי שמצאו את הגידול במוחה של הילה, הלסת של הרופא פשוט נשמטת. לא, המראה של הנסיגה של הגידול לא תואמת שום הליך רפואי שהיא עוברת באותם רגעים, והוא אומר לנו את המשפט הבא, דוקטור בוקשטיין בחיים האמיתיים, אומר לנו, אין לי מושג מה אתם עושים מעבר לטיפול באבסטין, שזו תרופה ביולוגית שהיא קיבלה באותו זמן, אבל בבקשה, 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 תמשיכו לעשות את זה. וערן מבין את המשמעות הזאת ואומר, אנחנו עולים על מטוס לסינגפור ונוסעים לפגוש את המטפלת המופלאה הזאת שערן מתייחס אליה בביטול כמחשפה בהתחלה, ולאט לאט משנה את עמדתו לגביה.
אז אותה מטפלת תגרום להחלמתה של הגיבורה, של אהובתך?
אותה מטפלת מסייעת רבות להחלמתה. אמרתי, קקטוס הוא מסע, הוא רכבת הרים למעלה, למטה. יש, הוא משקף נאמנה, אני חושב, את מה שכולנו נחווה בחיים עצמם. לפעמים אנחנו למעלה, לפעמים אנחנו למטה. יש נסיעה מופלאה, יש כאלה שנהנים אגב מנסיעות ברכבת הרים, יש כאלה שרק מקיים. אז בסוף הטיפול בהחלט נותן לעילה המון המון כוחות, וגורם לשנים מאוד מאוד יפות כאילו בחייה, גם תוך כדי המחלה. ואני חושב שבסופו של דבר, מה שמתחבר אולי גם הפסיכואנליטיקה לא תתנגד לדעתי, ובטח ובטח גם עם כל הנושא של תטא הילינג, וגם חוקרת מוח, שבדיוק דיברתי איתה לפני מספר ימים, בשם דוקטור לירון רוזנקרנץ, שעוסקת רבות בחקר המוח ובאפקט הפלצבו, כולנו תמימי דעים לגבי דבר אחד. מחשבה בורת מציאות. וזה מסר מאוד מאוד חשוב, שחשוב לי, גם שיעבור מתוך הספר. יש לנו יכולת לברוא את המציאות של עצמנו, לחיוב ולשלילה. זה לא 100%, אין לנו יכולת לדמיין בוודאות את מה שיקרה, אבל ככל שנרבה במחשבות חיוביות ונאמין בהן, ופחות ניפול לתוך מראה שחורה, ונכווין את החשיבה שלנו להיות חשיבה חיובית, ערן מרח פעם אחר פעם, זה נותן לו את הכוח, וגם מילה, לא רק ערן, בתוך התהליך. מאוד מאוד עסוקים בלפתח חשיבה חיובית, שזה אגב מחזיר אותנו בתוך הספר גם להצעה הכי חשובה שערן קיבל מאביו, שאומר לו, תחייך וכל העולם יחייך אליך בחזרה. אם אתה רק תבקע, אף אחד לא יישאר לנגב לך את הדמעות, וערן משתדל ליישם את ה... ולחיות לפי אותה עצה.
אוקיי, שזה נשמע, אם אתה חוזר לחשיבה חיובית, אז זה דברים שהם די נמצאים בעולמנו. מה שמיוחד בספר שלך, זה לא רק חשיבה חיובית, אלא זה הקשר... הקשר שקיים בינינו לבין האנשים שהלכו מאיתנו.
נכון. ערן לא אוהב להשאיר אף פעם דברים ברמה התיאורטית. זאת אומרת, חשוב לו כל הזמן לקחת אותם לרמה הפרקטית, ככל שזה ניתן. הסטארט-אפ שהקמתי, Safe Beyond, היה סיפור הצלחה גם לפני עשור בעולם, והיה לו הד תקשורתי נרחב, הייתי מגיע... גם לאוניברסיטת קינגסטון בלונדון, להרצות על שינוי תפיסת המוות בעולם. הטענה שלי אומרת שהעולם שלנו השתנה. עוד הרבה לפני עידן ה-AI שהיום כולם מדברים עליו, אני לפני המון שנים כבר, זה קשה לזכור מתי עלה הרעיון לראשונה במוחי, אבל אמרתי, לא יכול להיות שאנחנו, היום יש עידן אינטרנט ועידן של נוכחות דיגיטלית, למה שלא ניקח שליטה בעצם על הנוכחות הדיגיטלית הזאת שלנו? למה שאנחנו לא נכווין את הקשר שלנו עם העולם הזה גם כביכול מהעולם הבא? וזה מה שערן למעשה מצליח ליצור, שמשנה באמת את, גם את תפיסת המוות בעולם, כי גם היום הרבה מאוד חברות אגב עוסקות בתחום הזה, ולאט לאט הוא מתחיל לצבור תאוצה. אנחנו אגב רואים מדי פעם, שומעים על, בדיוק לא מזמן שמעתי על הופעה חיה של להקת אבא על ידי אבטאר שהחזירו ויצרו בעצם ואפשרו לנו להיות בהופעות של אנשים שכבר לא איתנו. אני חושב שהיכולת שלנו ליצור מציאות אלטרנטיבית במישור הווירטואלי היא טומנת בחובה המון המון כוח.
רגע, תסביר לי. מה השינוי בתפיסת המוות?
השינוי זה בעצם, אני טוען שיש לנו הרבה מאוד מישורים. אני חושב שהמישור העיקרי שבו היכולת שלנו להחלים מאובדן של אדם קרוב, קשורה ליכולת שלנו בעצם להרגיש בנוכחותו, גם כשהוא כבר לא פה. היכולת של אותו אדם להשאיר לנו מסרים שיגעו בנו בכל מיני נקודות חיים, וברגע הנכון ובזמן הנכון שיתאימו לנו לשאלות שעשויות לעלות בראשנו, במוחנו הקודח, מה היה חושב אותו אדם קרוב ואיך הוא היה רוצה בשבילנו, הם שאלות מאוד מהותיות. אני אתן לך דוגמה גם, אני חושב שחשוב לתת דוגמה. כשאשתי התמודדה זמן רב עם מחלת הסרטן, היא ניגשה אליי יום אחד ואמרה לי, אני רוצה לדבר איתך על משהו. אמרתי לה, בכיף, חמודה, תמיד, על מה שתרצי. והיא אמרה לי, אני רוצה שתבטיח לי שתתחתן יום אחרי שאני לא אהיה פה. ואני אמרתי לה, תלכי מכאן. אני לא מעוניין לקיים את השיחה הזאת בשום צורה. אמרתי, אבל אמרת שאפשר לדבר על הכל. אמרתי, על זה לא. על זה לא. ואם הילה הייתה רוצה להגיד לי מה דעתה, ומה היא חושבת ומה היא רוצה, היא הייתה מתזמנת הודעה כזאת לכמה שנים אחרי שהיא כבר לא תהיה פה. ויש לנו, יש משמעות לא רק למילים, אלא לעיתוי שבו הן נאמרות. ובגלל שיש משמעות לעיתוי שבו הן נאמרות, זה נורא פשוט היום. כל אחד מסתובב עם מצלמה, יכולת להקליט סרטון כשהוא רוצה, ופשוט לשלוח אותו אל העתיד. אתה יכול גם לעשות את זה בלי פלטפורמה, כמו של סייף ביונד. אתה יכול להשאיר את זה במסגרת הצוואה לאורך דין נאמן, ולבקש ממנו שישחרר את הסרטונים רק בנקודות זמן מסוימות בעתיד. זה יכול להיות לפעמים גם מכתב ולא סרטון. אבל היכולת שלנו לתמוך באנשים שאנחנו אוהבים, בשאלות הקשות או בשאלות החשובות, שיהיו להם, כשאנחנו כבר לא פה, היום קיימת, בעידן הדיגיטלי.
שאלה, אבל עד כמה המסרים של האנשים בחיים שלנו, שהלכו, עד כמה הם יישארו רלוונטיים? בעולם שמשתנה כל כך, הם חיו בשנה מסוימת, בזמן מסוים, והעולם השתנה, וגם המוחות שלנו משתנים. אנחנו הופכים אחרים, אז עד כמה אותם מסרים עתידניים שישארו, שישלחו לנו על ידי...
זה שאלה מעולה, ואני באמת מסכים שהעולם שלנו זז מהר, אבל אני סבור שיש הרבה מאוד דברים שלא כל כך משתנים. זאת אומרת, העצה של אב לבנו להגיד לו שהדבר הכי חשוב באישה, בזוגיות לחיים, תהיה, מה שאני הייתי רוצה להגיד לבן שלי לצורך העניין, תהיה אישה שתראה אותו בתור מי שהוא, תהיה אישה שתאהב אותו בתור מי שהוא, תהיה אישה שלא תרצה שהוא ישתנה להיות מישהו אחר, תקבל אותו בתור מישהו, היא עצה נבונה בעיניי,
נכון.
שתשרת אותו רבות, אם אני לא אהיה פה בסביבה להגיד לו את זה, כשהוא ירצה לדעת, ויהיה לו תהיות על האם הוא נמצא בזוגיות נכונה או לא, בעוד 20 שנה. אז יש דברים שהם בטבע האנושי, שהם לא משתנים. יש עצות נבונות, שהייתי שמח לקבל מאבא שלי, שאני היום אולי מבין אותם, ולמדתי אותם על בשרי, אבל לקח לי הרבה זמן להבין אותם לבד.
אז תראה, אני אשאל אותך שאלה, מה מנחם בסטארט-אפ הזה? מה הדבר שגורם לנו פחות לכאוב או פחות להצטער על פרידה שנכפתה עלינו?
אנחנו לא פחות כואבים ופחות מצטערים. החור בלב נשאר, הוא לאט לאט מניסיוני האישי הופך לאיזושהי צלקת, ואני חושב שככל אבל שיש לנו... את יודעת, כשעשינו כל מיני סקרים גם בסטארט-אפ, לשאול מה הדבר שהיה הכי חשוב לאנשים שנשארו מאחור, לדעת, למעשה, זה היה שאותו אדם שהלך לעולמו, ידע שהם אהבו אותו. לא להפך, לא שהוא אהב אותם. שהוא ידע, זה שהלך לעולמו, ידע שהם אהבו אותו. זה היה להם מקור אדיר לנחמה. אם אתה תשיר, תדמייני שאולי אנחנו לא יודעים מתי יומנו האחרון, אבל אם זה יקרה חלילה וחס מחר עבורי, אז אני חושב שהבן שלי ירצה לדעת שגם אם במקרה רבנו באותו יום בבוקר, אני יודע כמה הוא אהב אותי.
וואלה.
וזה יכול להיות מקור אדיר לנחמה שאת לא מתחילה לתאר אפילו. ואגב, עסקנו בשאלה הזאת הרבות עם טנטולוגים ואנשים שמתעסקים בהתמודדות עם אובדן הרבה בעניין.
מה אם חרטה? מה אם חרטה?
חרטה. גם, אני אומר, את מקודם הזכרת נושא אחר של סודות. אז קודם כל, אם אתה רוצה לצאת מפה עם דף נקי ויש סודות שהרגשת שלא מסוגל לשתף בחייך, אולי תרצה לשתף אחרי לכתך. ויש...
אני אפריע לך.
כן.
מה עם כעסים שהיו?
אולי.
מה עם ביקורת שהייתה? כן. מה עם דברים רעים שחשבת או כתבת על האנשים שנשארו מאחור?
זאת סוגיה שאת יודעת, אין לי עליה תשובה בהחלט ודאית. אני חושב שככל שבן אדם מתקרב ליום הדין שלו, הוא נהיה, לא ירצה להשאיר פה את כל הסגירת חשבונות הזאת באופן הזה. אבל חלקנו לא יודעים אגב מתי היום הזה יהיה, ויכול להיות שאנשים היו משאירים דברים שהם יכולים להיות לא יפים. זאת סוגיה שגם עלתה, ואנחנו... חושבים שזה גם, אני יכול להגיד לך, את יודעת מה? ההשלמה של, לפעמים ההשלמה בהתמודדות עם אובדן, על ידי זה שקיבלת דברים רעים שמישהו השאיר לך מאחור, יכולה להיות קלה לא פחות. זאת אומרת, אם זה מה שהוא חשב עליי, אז טוב שהלך. ואני יכול להיות לפעמים הקלה, אנחנו לא יודעים, יש לזה כל כך הרבה אלמנטים.
אבל זה גם וגם, זה העניין.
שמה?
הבעיה היא זה גם וגם.
נכון.
שגם אהב אותנו, וגם אהבנו אותו, וגם היו המון דברים רעים.
כי זה החיים עצמם, הם מורכבים.
נכון.
ואני חושב שאם אנחנו נחזור לרגע לספר קקטוס, הוא בדיוק מנסה לגעת בכל הנקודות האלה, המון נקודות שקשורות לחברה הישראלית, ומישהו קרא לו באחת הפרשנויות מותחן פסיכולוגי מרתק, ואני חושב שזה באמת נוגע בהמון סוגיות שמעסיקות כל אחד ואחת מאיתנו. אני חושב שהדברים שהכי הספר יצא לאור רק בתחילת החודש, הוא כבר אגב החודש ביום שישי האחרון פורסם, כי הוא המלצת הקריאה מספר אחת של סטימצקי לחודש דצמבר, שזה חימם לי את הלב, אבל יותר מכל מחמם לי את הלב לקבל את כל ההודעות שאנשים שולחים לי, לא בהכרח אנשים שאני מכיר, בין אם זה ברשתות החברתיות ובין אם זה באופן פרטי, ואני חושב הדבר היפה ביותר שמצליח מבחינתי מהספר, זה שזה הרבה מעבר לסיפור האישי שלי. זה נותן להם כוח בסיפור האישי שלהם. וכל אחד בסופו של דבר, אני חושב שספר, בשאיפה ספר טוב, הוא טוב אם הוא הצליח לקחת אותך אל המקום שלך, ולתת לך את החוויה המאוד סובייקטיבית שלך, ולא של מישהו אחר.
Safe beyond. כלומר, בטוח...
Safe Beyond, השם של הסטארט-אפ, היה, הרעיון שלו היה למעשה, הוא משחק מילים של הרבה דברים. קודם כל זה בטוח, להיות בטוח בעולם שמעבר, והוא גם מתעסק בסייף, שזה כספת, כאילו, בתוך...
נכון.
אז הוא גם כספות מהעולם הבא.
וואלה.
הוא מתעסק השם הוא נפלא, והיה לו לוגו מהמם שנוגע בין שני העולמות בצורה של ברבור. מי שעוד ירצה לחפש אותו, אז יש עליו הרבה דברים ברשת, אפשר למצוא אותו גם בארץ וגם בחול. היו כתבות בארץ בדמרקר ובעוד הרבה מקומות אחרים, והיו כתבות בכל הרשתות המובילות בעולם, ב-NBC וב-CNBC ובפוקס.
טוב, אוקיי.
אבל אז... הוא... Safe Beyond מבחינתי הוא לא העניין פה. הוא מייצר המון עניין לתוך הספר, אבל אני חושב שבקקטוס יש משהו הרבה יותר ארצי, הרבה יותר שורשי, ומשהו שהוא מכניס אלמנטים שהם יכולים לתת המון המון תקווה, בעיקר בתקופה הזאת שכל כך הרבה מאיתנו מתמודדים עם אובדן.
נכון.
אני
נכון.
חושב שבסוף יש בקקטוס מסר של המון המון תקווה.
אז עם התקווה הזאת, תקווה גם לקרוא, וגם להיות בקשר עם אהובנו, כאן וביונד, זאת באמת תקווה נורא גדולה, כי להתמודד עם סוגיית המוות, זה קצת גדול עלינו, ואתה לקחת על עצמך להתמודד עם זה. אז תודה שבאת גם לדבר על זה.
תודה רבה שהזמנת אותי.
מורן צור, מחבר הספר קקטוס, שמתחיל באוקצנות, ונגמר ברגשיות עצומה.
לגמרי.
אז תודה למאירה פרץ, תודה לשקד מורג, תודה לירון זאבי, תודה לכם המאזינים, ונשתמע בשבוע הבא. ביי ביי.